ספר שמונה פרקים להרמב״ם, בעיצומו של הפרק השישי. דיברנו על שני סוגי צדיקים הנקראים בשם, המכונים בכינויים ישר וכובש. יש צדיק שהוא ישר ויש צדיק שהוא כובש. הכובש יש לו מלחמה בין היצר הטוב ליצר הרע, ואילו הישר אין לו מלחמה, הוא מזדהה עם הטוב. והשאלה היא מה יותר טוב, ומצאנו שיש לכאורה בזה דעות שונות. מצד אחד הפילוסופים והנביאים אומרים שהישר עדיף על הכובש. זאת אומרת שיש עדיפות למי שאין אצלו מלחמה פנימית. וזאת מדוע? משום שאם יש לאדם נטייה אל הרע, גם אם הוא לא מוציא אותה אל הפועל, זה חיסרון. לכן אמרו חכמים, לכן אמרו הפילוסופים והנביאים, שהישר עדיף על הכובש. לעומת זה, מצאנו אצל חכמי ישראל בדיוק ההפך הגמור, שחכמי ישראל אומרים שעדיף להיות כובש מאשר ישר, שיש עדיפות למי שנמצא במלחמה פנימית והוא מתגבר על נטייתו הרע, על פני מי שאין לו מאבק. ואמרו לפום צער הגרה, לפי הצער השכר, ולא עוד אלא שהם חינכו אותנו שהאדם לא יאמר שהוא לא מתאווה לרע, אלא אדרבה, יתאווה לרע. כמו שאמרו, אל יאמר אדם אי אפשי לאכול חזיר, אי אפשי ללבוש שעטנז, אי אפשי לבוא על הערבה. אלא אפשי ואפשי, אלא מה אעשה? אבי שבשמיים גזר עליי. כן, אנחנו רואים שיש פה איזו פעולה חינוכית של חז"ל, שהיא לכאורה הולכת בכיוון ההפוך מהכיוון של הפילוסופים והנביאים. אז הדבר הזה היה לכאורה קל לפתור, אם מי שעומד מול חז"ל היו רק הפילוסופים. כי יכול להיות שהפילוסופים אומרים דבר אחד, וחז"ל אומרים דבר אחר. אבל מה נעשה שפה מדובר בנביאים גם, שהנביאים הם בצד של הפילוסופים. איך זה מסתדר? אלא אומר הרמב״ם, כך למדנו בשבוע, בלפני שבועיים, שאין פה מחלוקת באמת, כי לא מדובר על אותם מושגים של טוב ורע. דהיינו, מה שהפילוסופים מכנים בשם טוב ורע, זה מה שנקרא המוסר הטבעי. ומה שחכמים מכנים טוב ורע, זה מה שהתורה אסרה. וזה לא אותו דבר. זאת אומרת, המוסר הטבעי מחייב שלא לרצוח, שלא לגזול, שלא להרע למי שהטיב עמו, ולכבד אביו ואמו, ולהודות למי שעושה לך טובה. כל הדברים האלה שייכים לתחום המוסר הטבעי. למה אין עוד כיסאות? אין כיסאות? יש, יש. כן? כל זה שייך לתחום המוסר הטבעי. ובאמת, אומר הרמב״ם, מי שאיננו מזדהה עם המוסר הטבעי, יש לו איזשהו קלקול, למרות שהוא צדיק, כי הרי הוא מתגבר. אבל הדברים שאמרו חכמים, שטוב לאדם לאהוב אותם ולהימנע מהם רק מפני ציווי התורה, הם דברים שאלמלא התורה לא היה בהם כל רע. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה לראות. כגון מאכלות אסורות. למה שמאכל אסור יהיה אסור? זאת אומרת, אין לי נטייה טבעית לאסור בשר בחלב. בשר בחלב זה דבר טעים. וכן העריות, שאין בהם כל היגיון שכלי לאסור את העריות דווקא. או למשל שעטנז, שאין שום מניעה מצד המוסר הטבעי ללבוש שעת נזק. לכן זה לא נורמלי שאדם יאמר אין לי נטייה אל הדברים האלה. כן. המוסר הטבעי אסר עריות. נכון, זה באמת תמוה מאוד. תמוה מאוד. כן, אבל הרמב״ם פה שם את העריות בכלל הדברים שהמוסר הטבעי לא אוסר. מה אני אעשה? מה, איזה שני סוגים אתה מתכוון? מה? אשת איש, אשת איש זה גזל. זה המוסר הטבעי מתנגד לאשת איש. זה גזל. כן? אלא מה אתה מתכוון? אחותו. למשל. כן? וזה למשל אתה מתכוון. כן או לא? אתה עושה לי ככה או ככה? אז אני לא יודע. מה?
טעיתי.
אני לא הבנתי מה הוא רוצה. טוב, לא משנה. אבל עצם נגיד... אז לא נאמר עריות במובן של איסורי ערווה שהחברה הטילה, אבל יש כמה דברים בעריות שהם בלתי הגיוניים. למשל, אדם מצווה, כך כתוב בגמרא, כן? זה טוב להתחתן עם האחיינית שלו, כן? בת אחותו זה מצווה. עם דודתו זה ערווה. מה ההבדל? הרי זה אותו יחס. דודתו, אחייניתו, מה זה משנה? אחייניתו אסור, דודתו, זה לא, אחייניתו מותר, מצווה, דודתו אסור. כן? יש פה משהו לא מובן. זה מצווה כי זה חסד. זה חסד, כן? צריך למצוא לה שידוך, מסכנה. אז זה טוב, נו, אז למה אתה הולך לחפש מחוץ למשפחה? תמצא במשפחה, כן? תעשה חסד עם בחורה טובה מישראל. חתן, עם בת אחותך. כן? זה ככה לך. כן. אז פה יש צד מסוים של לא מובן. טוב, אז החלוקה הזאת בין שני סוגי טוב ורע, או שני סוגי טוב ושני סוגי רע, היא המכונה החלוקה בין מצוות השכליות למצוות שמעיות. המצוות השכליות, זה בסוף אני אבזול את זה. Okay. המצוות השמעיות, זה מצוות שהשכל לא מחייב. המצוות השכליות זה מצוות שהשכל מחייב. עכשיו למה נקרא שמעיות? מלשון משמעת. אתה עושה את זה בגלל שאמרו לך ושמעת. כן, נעשה ונשמע. לעומת מצוות שכליות שהשכל מחייב. עכשיו הרמב״ם אומר שזאת החלוקה, ולכן אין שום מחלוקת בין הפילוסופים והנביאים מצד אחד לבין חכמי ישראל מצד שני. הכל אותו דבר. יש רק בעיה אחת. יש כמה בעיות. א', מדוע הנביאים דיברו דווקא על המצוות השכליות, והחכמים דיברו על המצוות השמעיות? החכמים, לפי הרמב״ם, הרמב״ם אומר, הרבנים הם דיברו על המצוות השמעיות, ואילו הנביאים דיברו על המצוות השכליות. את אומרת כי הנביאים מנבאים גם לגויים. זה הסבר יפה, לא חשבתי על זה, אבל זה הסבר יפה. שהנביאים אומרים דברים אוניברסליים. מה? הנביאים דיברו על השכליות, כמו שאמרת. זה מה שאומר הרמב״ם, מה אני אעשה? עכשיו, אם כן, בגלל שהנביאים מדברים, יש להם שיח אוניברסלי. זה נכון. לא מדובר על נבואת משה. נבואת משה זה למעלה מכל זה. ויש עוד הסבר אפשרי. שהנביאים מדברים במדרגת האדם שכבר גמר את היצר הרע שלו. זאת אומרת, גם הרמב״ם מסכים שבתחילת דרכו של האדם יש לו מאבק. אבל זה ברור שאחרי שהאדם מתרגל שלא לאכול חזיר, אז זה נכנס לו בדם, ולכן באופן טבעי הוא לא ירצה את החזיר. אבל כנקודת מוצא, כנקודת התחלה, הוא לא יכול להגיד את זה. זה כמו שסיפר מורנו הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, כשהיה פה במכון מאיר, נכון? השבוע הוא היה פה. הייתם, נכון? לא, שבוע שעבר, הוא היה פה במכון מיר. אז הוא סיפר סיפור על איזה בחור ישיבה שבשמחת חתונה מסתכל על הבנים, על הבנות רוקדות. שאל אותו אחד הרבנים, מה זה דבר? אמר לו, כבוד הרב, לי אין יצר הרע. אמר הרב, מהר, לך לרופא. אתה אין לך יצר הרע, אתה אדם לא בריא, זה מסוכן מאוד. כן? זאת אומרת, אבל, אז, כלומר, אדם שמתחיל את החיים מתוך האמירה, אין לי יצר הרע, זה מסוכן מאוד. זה סימן שמשהו ביציבות הנפשית הלך לאיבוד. אבל, זה נכון, שאחרי ותרגילנו בתורתך, אז האדם מגיע למדרגה עליונה שבה, וליבי חלל בקרבי, שאין לו כבר יצר הרע וכו'. אז זה בעצם מה שעשו הנביאים. הנביאים היו במדרגה הזאת, שליבי חלל בקרבי, ולכן הם מדברים על הישר ולא על הכובש. מה שאין כן חכמים, הם מדריכים את האדם כיצד להתעלות, אז הם מתחילים בתיאור המלחמה בין היצר הטוב לבין היצר הרע. הסבר אחד. יש לי עוד קושי. הרמב״ם, כשהוא מביא את החלוקה הזאת, הוא מקבל אותה או לא מקבל אותה? החלוקה הזאת בין שמעיות לשכליות. יש לו בעיה, אבל הוא מקבל אותה או לא מקבל אותה? מקבל אותה, נכון? אז לא מובן הסגנון החריף של הרמב״ם שבה הוא רומז לרבנו סעדיה גאון. אני חוזר פה, זה במעדורה של מוסד הרב קוק השמנה, זה בעמוד קוף צדי גימל. ויקראו אותן קצת מחכמנו האחרונים אשר חלו חולי המדברים מצוות השכליות. כלומר, אומר הרמב״ם, יש מרבותינו האחרונים שמכנים את המצוות האלה מצוות שכליות. כן, שכליות ושמעיות. עכשיו, איך הוא מכנה את הרבנים האלה? הוא קורא להם אשר חלו חולי המדברים. מי זה המדברים? מותקללמים, כן? זאת אומרת, יש איזה כת מוסלמית שהיא אימצה את המינוח הזה, היא אימציה את המינוח הזה, אז הוא אומר, יש מרבותינו האחרונים שחלו חולי המדברים המשתמשים בביטויים האלה. למי הוא מתכוון? לרבנו סעדיה גאון. עכשיו, אני לא מבין. למה אתה יורד על רבנו סעדיה גאון כשדווקא אתה מסכים איתו? הרי דווקא החלוקה הזאת בין שמעיות לשכליות מקובלת על הרמב״ם גם כן. אז למה הוא צריך פה לרדת על רב סעדיה גאון? אני חושב שהרמב״ם פה, יש פה שני דברים. א', הוא יורד על השימוש במינוח. הוא אומר, יש לנו מינוח משלנו, מה אתה לוקח מהם? במקום להגיד שמעיות ושכליות, תגיד חוקים ומצוות. כן? הרי זה משהו מה בהמשך. יש לנו מינוח משלנו בתורה. הוא לא אוהב את ההזדקקות לשמות משפה אחרת, ממרחב תרבותי אחר, אם יש לנו משלנו. אני חושב שיש פה משהו יותר עמוק. כשהרמב״ם אומר, שהחלוקה בין שמעיות לשכליות לא מוצאת חן בעיניו, כנראה שמה שמפריע לו זה המוחלטות של ההבדל. כלומר, אתה אומר באופן מוחלט, זה שייך למצוות השכליות, זה שייך למצוות השמעיות. זה לא ממש מדויק, זה משתנה לפי הדורות. יש דור שבו מצווה מסוימת נחשבת לגמרי שמעית, ובדור אחר היא מתחילה להיות שכלית יותר. נביא לכם דוגמה, מה אתה רוצה? שהם חלו במחלה של המותקללמים. יש כמה מחלות, אבל אחת... המינוח הזה, כנראה. טוב, לרמב״ם יש הרבה בעיות עם המדברים. למשל, יש דבר אחד שבו רבנו סעדיה גאון הולך בעקבות המדברים, והרמב״ם מאוד לא מסכים עם זה. זה איך להוכיח שיש אלוהים. אתה יודע איך המדברים היו מוכיחים שיש אלוהים? היו מוכיחים לך שהעולם נברא. אחרי שהוכחתי לך שהעולם נברא, ברור שיש לו בורא. בסדר? הרמב״ם לא מקבל את זה, כי לדעת הרמב״ם אי אפשר באופן שכלי להוכיח שהעולם נברא, ולכן צריך למצוא הוכחה יותר טובה לזה שיש אלוהים. בסדר? זה במורה נבוכים. וזה בעצם מכוון במפורש נגד רב סעדיה. זה יכול להיות שלזה הוא מתכוון. טוב, עכשיו בואו נחזור לנושא. איפה הייתי? מה? כן, דוגמאות, יפה. מה קורבנות? זה שכלי או שמעי? לא, זה לא סותר, אני אגיד לך למה. בגלל שהקורבנות, כשהרמב"ם אומר שזה שכלי, שזה שמעי, זה בגלל שהמקור של זה בעבודה זרה. כלומר, צריך לדעת, הרמב"ם, טוב, אולי זה כן קשור לזה. הרמב״ם אומר שגם המצוות השמעיות, הנקראות חוקים, צריך האדם להשתדל למצוא להם טעם. זאת אומרת שזה לא שכלי במובן המיידי, אבל אם אני אבין מה ההיסטוריה שעומדת מאחורי זה, זה כן יהיה מובן. וזה כמובן חולק על רב סעדיה, כן. נכון. אבל הרמב"ם אומר שכן כדאי. מה שאת אומרת כאן זה מאוד מעניין. את אומרת אם כן שלפי, שיש כאלה שאומרים שעדיף לא לחפש טעמים לבשר בחלב ופרה אדומה, כי אז אני לא אוכל בשר בחלב כי זה לא בריא, למשל, ועוד שזה יותר טוב לעשות את זה מפני שזו מצווה. נכון? כן, אבל היש אומרים האלה זה בוודאי לא הרמב״ם. כן, הרמב״ם בספר מורה נבוכים אומר שיש טעם לבשר בחלב, ושיש טעם לפרה אדומה, ושצריך לחפש אותו. כי הוא אומר, זה לא ייתכן שאנחנו נאמר אצל בני אדם, שבן אדם שעושה דבר בלי טעם הוא טיפש, ואם עושה עם טעם הוא חכם. וכלפי הקדוש ברוך הוא צריך להגיד הפוך, שיותר טוב שהקדוש ברוך הוא יעשה דברים בלי טעם מאשר עם טעם. אלא מה? מה שכן נכון, הוא שלפי הרמב״ם, אני מקיים את המצווה לא בגלל טעמה. זה שני דברים שונים. כלומר, קיום המצווה, אני מקיים את המצווה כי השם ציווה. בין מבין, בין לא מבין. אבל עכשיו אני שואל את עצמי, למה השם נתן את המצווה? אז יש לו טעם. והשאלה היא, מהו הטעם? וזה יש מחלוקת בין הרמב״ם, הרמב״ן והמערד. כולם מסכימים שיש טעם, השאלה, מהו הטעם? עכשיו, אגב, זה מעניין מאוד. לפי הרמב״ם, הטעמים שייכים לתחום החוכמה. לפי הרמב״ן, הטעמים שייכים לתחום המוסר. ולפי המהר"ל, הטעם שייך לתחום המצווה. מה אני רוצה לומר? כי אנשים לפעמים לא מבינים מה המהר"ל רוצה לומר. חושבים שהמהר"ל מפראג בתפארת ישראל מתנגד לנתינת טעמים למצוות, וזה לא נכון. המהר"ל אומר שהטעם האמיתי של המצוות זה שאין מצווה. פירוש הדבר, אם אני אקיים את המצווה מצד החוכמה שבה, אז אני אדבק בחוכמה שבה, אז אני אהיה יותר חכם. ואם מצד המוסר שבה, אז אני אהיה יותר מוסרי. אבל אם אני מקיים את המצווה בגלל שהשם ציווה, אז אני דבק באינסוף. לכן אומר המהר"ל, הטעם היותר עליון של המצווה, זה המצווה שבה. אבל יחד עם זה אומר המהר"ל, לא ייתכן שהשם יצווה דבר שאינו חכם ושאינו מוסרי. לכן צריך לחפש גם מה מוסרי ומה חכם במצווה. עד כאן מובן? טוב, כן. איפה ראית את זה? לא, אצל הנביאים כל המצוות הפכו להיות שכליות. זה הכוונה. כי החכם, כי הנביא הוא גם מבין את טעם המצווה. נביא לכם, מה? שהם יחו לחכמים, החכמים יעזרו להם. למשל, אני אתם אתכם דוגמה. המהר"ל, סליחה, לא המהר"ל, נטילת ידיים. נטילת ידיים. נטילת ידיים, זה שכלי או זה שמעי? מה אתה אומר? שמעי, נכון? למה? אין שום הסבר נטילת ידיים, נכון? שום הסבר? מה עם ההיגיינה? היגיינה, זה גם טעם, לא? אז צריך לשטוף, אתה אומר, אז יש ממד מסוים שאצלך הוא שכלי, וממד מסוים שהוא שמעי. לפני 200 שנה, לפני שגילו את החיידקים, כל הנושא של נטילת ידיים היה כולו שמעי. לא היה לו שום יסוד שכלי. בסדר, אבל מי שלא הסתניס. כלומר, כל הנושא של נטילת ידיים היה נחשב לדבר שמעי. אם התגלו את החיידקים, והתפשטו את מושגי ההיגיינה, אז נטילת ידיים הייתה, הפכה להיות בחלקה שכלית, ובחלקה שמעית. וככל שהאנושות תתקדם, אז יותר ויותר פרטים במצווה הזאת יעברו אל התחום השכלי ויצאו מכלל השמעי. אגב, יכול להיות גם בכיוון הפוך. יש דברים שהם מובנים מעליהם בדור מסוים, שהופכים להיות בלתי מובנים בדור אחר. למשל, באיסורי עריות. שלמשל, העריות של זכור, למשל. שפעם זה היה מובן לכולי עלמה שזה עיוות של הנפש, בימינו זה עובר להיות, זה בסדר, אין בעיה, זה נטייה אישית וכו'. תראו, זאת אומרת, יש גם בכיוון ההפוך שיש הידרדרויות. אז זה מה שכנראה מפריע לרמב״ם בחלוקה הזאת בין שכליות לשמעיות. כן. בפרק י' באזור שם, תת י' משהו כזה. אין שיעור בתפארת ישראל במכון? צריך לתקן את זה. כן? מתי אתם רוצים? זה שעה אתם רוצים? טוב, נמצא כבר איזה... 8:30 יום ראשון? אני לא יכול. טוב. טוב. ובכן, רבותיי היקרים, אחרי כל ההערות החשובות האלה, על פרק שישי, אנחנו דוהרים אל עבר פרק שביעי. כן. פרק שביעי. הנושא, הנבואה. זה נושא נכבד. כן? בכמה עמודים, הרמב״ם אומר לנו דברים נפלאים על מהות הנבואה. איך הוא מכנה את הפרק הזה? במחיצה ועניינה. כלומר, כדי להבין מה זה הנבואה, אתה צריך לדעת מה מפריע לה. כלומר, מה מפריע להשגת הנבואה. ולפי זה תדע מהי הנבואה. כלומר, אנחנו פה נדבר על המעכבים, לא על מהות, המהותה החיובית של הנבואה, שבשביל זה יש ספר מורה נבוכים. אנחנו נדבר עכשיו על הנבואה מצד הסימפטום. מה מפריע לך להיות נביא? כן, בני. אתה רוצה לשאול שאלה על פרק הקודם. שאלנה.
יש מצב שנגיע לתר המצווה הנפי, השורשי,
האמיתי, יש... שאלה יפה. האם יש מצב שנגיע לתם הפנימי, השורשי, האמיתי של המצווה? העצמי של המצווה. כן. נגיע לזה. אבל זה עוד רחוק. כלומר, משה רבנו ידע את טעמי המצוות. כשנגיע למדרגת משה, אז גם נגיע לטעמי המצוות. אגב, האבות גם הם ידעו את טעמי המצוות, ולכן ידעו מתי אפשר לא לקיים אותם. למשל, אומר הנפש החי, יעקב אבינו ידע מהו הטעם של איסור לשאת שתי אחיות. לכן הוא ידע מתי זה לא שייך, ולכן הוא נשא שתי אחיות. בסדר? זאת אומרת שהטענה, שאם אני אדע את הטעם, כשזה לא שייך אני לא אעשה, זה באמת טענה נכונה. אם באמת זה לא שייך, אז אני לא עושה. אבל זה לא העולם שלנו. אצל אדם הראשון, קל וחומר. ואחרי תחיית המתים, אין מה לדבר. אנחנו נדע כבר הכל. אבל בינתיים אנחנו רחוקים מזה. וגם אפילו האריזל, שהוא היה איש קדוש עליון ונתן טעמי המצוות, ודאי שלא הייתה השגתו כהשגת משה רבנו. כך טוען הנפש החי. בסדר? מה שאתה אומר זה דת הרמב"ן. בסדר, יש גם דת הרמב"ן. פרק שביעי. ובכן, רבותי היקרים, אנחנו פותחים את פרק שביעי, והנושא שלו הנבואה, וביתר דיוק מעכבי הנבואה. דרך זה אנחנו נלמד הרבה דברים על היחס בין השכל לבין המוסר. בין השכל לבין המוסר. הרבה אנשים טובים בעולם, פילוסופים גדולים, אמרו שאדם צריך להיות חכם. ואמרו גם שהאדם צריך להיות מוסרי. האם יש קשר בין שני הדברים? לכאורה, כדי להיות חכם, אני צריך לעשות תרגילים במתמטיקה ובתשבצים. אבל כדי להיות מוסרי, אני צריך לעבוד על המידות שלי. האם יש קשר בין שני הדברים או לא? ואם יש קשר, עד כמה יש קשר? זאת השאלה שאנחנו נעמוד מולה בפרק זה. הרבה יימצא במדרשות ובאגדות, ויש מהן בגמרא, שיש מן הנביאים מי שיראה השם יתברך מאחרי מחיצות רבות, ומהם מי שיראהו מאחר מאחרי מחיצות מועטות, לפי קרבתם אל השם יתברך ולפי מעלתם בנבואה. כלומר, יש נביא, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא אחרי 20 מחיצות. ואלו יש כאלה, 2 מחיצות, 3. עד שאמרו, משה רבינו עליו השלום ראה השם יתברך מאחרי מחיצה אחת בלבד, בהירה. כלומר, מזהירה. והוא אומרם, הסתכל באספקלריה המאירה. ואספקלריה, שם המראה. כן? בלטינית, ספקולריה, מה זה? מה זה ספקולריה בלטינית? מראה. נכון? מראה. זה נקרא ספקולריה, או אצל חז"ל, אספקלריה. שם המראה הנעשה מגוף המזהיר, כשוהם וזכוכית. כמו שהתבהר בסוף כלים. מה זה שוהם? ראיתם פעם את האבן הזאת? זה האבן המכונה אוניקס. כן. מה? היא שחורה ומבריקה מאוד. כשמבריקים את השוהם כראוי, אז באמת אפשר לראות את ההשתקפות של האדם בתוך השוהם. וזכוכית גם כן. זאת אומרת שיש אפשרות לראות את השם מאחורי מראה אחת. עכשיו כמובן שהדברים האלה הם משל. לא מדובר על ראייה פיזית, שהרי הקדוש ברוך הוא אינו גוף, ואין לו גם דמות הגוף. ולכן מי שאומר שהוא רואה את השם מאחורי מחיצה, אין הכוונה שהוא רואה במראה העיניים, הפיזיות, אם היה צריך לומר את זה. כן. יפה. אם ככה היה צריך להיות זכוכית ולא שוהם. נכון? אלא אם כן, אתה מתכוון שאתה מסתכל במראה בזווית של 45 מעלות. אז כשאתה מסתכל במראה בזווית של 5 מעלות, 45 מעלות, אתה רואה את מה שנמצא מצד ימינך. ואז יוצא שמה שאמרו מאחורי מחיצות רבות, הכוונה מערכת מראות, שבה התמונה עושה זיגזגים. בסדר? עכשיו, ככל שהמראה יותר נקייה, ויותר ישרה, אז אתה רואה את התמונה המקורית בצורה יותר נאמנה. כלומר, לא רק מספר המראות הוא הקובע, אלא הליטוש של המראות. יש אדם שאצלו המראה היא מראה מעוותת. אז מה שהוא רואה, מה שהוא משיג, הכוונה בשכלו, מהשם יתברך, זה אחר ממה שהשני משיג. ברור? כך שאפשר לומר, המושג של אלוהות שנמצא בראש של בני האדם, הוא מעוות במדרגות שונות לפי בני האדם. יש אנשים שאצלם זה מאוד מעוות, יש אנשים שאצלם זה לא מעוות בכלל. אבל זה לא סיבה להירדם בשיעור. כן. כן. מה? לא, אפשר גם. אני רוצה להסביר. לא, כי הידיעת השם היא באה מתוך התבוננות בנבראים. ואז הנבראים הם כמין מראות. זה הכוונה. כן. כן. תלוי איך הוא עומד. אם הוא עומד מול המראה או בזווית. כן, אבל זה מסתכל רק על עצמו בעצם. אז זה כמו, השאלה, מה ההבדל בין סתם זכוכית לבין מראה? ההבדל הוא שכבה של כסף. כלומר, כשאדם יש שכבה של כסף מאחורי הזכוכית, הוא רואה את עצמו. כשאין כסף, אז הוא רואה את האחרים. כן. טוב, והכוונה בזה העניין. עכשיו אנחנו צריכים להבין מהן המחיצות המדוברות. מה שאומר לך, והוא שאנחנו דיארנו בפרק השני, שהמעלות, מהן מעלות שכליות ומהן מעלות עמידות. כלומר, יש שני סוגים של מעלות אצל בני האדם. כן? נרדמת. כן. יש שני סוגים של מעלות אצל בני האדם. יש מעלות שכליות ויש מעלות מידותיות. מה זה מעלות שכליות? הוא יכול לפתור תרגיל של על שני ברזים באמבטיה בדקה וחצי. כן? זה נקרא מעלה שכלית. אומרים לו שיש ברז אחד שממלא את האמבטיה במהירות של 4 ליטר לדקה, ויש גם חור באמבטיה שמוציא 500 מיליליטר גם כן בשתי דקות, וחוץ מזה, טוב, אז יש לי כמה אפשרויות, כן? אפשר להזמין את האינסטלטור, זה אפשרות אחת, כן? או אפשר לפתור את התרגיל. אז מי שמצליח לפתור את התרגיל מהר, יש לו מעלה שכלית. לעומת מי שאין לו, יש לו פחיתות שכלית. עכשיו, יש לעומת זה גם מעלות המידות. כלומר, אדם שיש לו הרבה ענווה, שמחה, נדיבות וכו'. זה אדם שיש גבורה, זה אדם שיש לו מעלות המידות, ואדם שיש לו הרבה גאווה, עצבות, קמצנות, כעס וכדומה, זה אדם שיש לו פחיתות המידות. אם כן, יש לנו שני סוגי מעלות, מעלות שכליות ומעלות מידותיות. אז מסביר ככה רמב״ם. והכוונה בזה העניין מה שאומר לך, והוא שאנחנו ביארנו בפרק השני, שהמעלות מהן מעלות שכליות ומהן מעלות המידות, וכן הפחיתיות מהן פחיתיות שכליות, כסכלות ומיעוט ההבנה ודוחק התבונה, ומהן פחיתיות המידות כרוב התאווה והגאווה, הרוגז והכעס והעזות ואהבת הממון והדומה להן. והן רבות מאוד. וכבר זכרנו הסדר בדיעתן, כמובן הרכישתן, בפרק הרביעי. ואלו הפחיתיות, כולן, הן מחיצות המבדילות בין האדם ובין השם יתברך. כלומר, ככל שאתה יותר טיפש ויותר רע, כך אתה יותר רחוק מהשם. ככל שאתה יותר חכם ויותר טוב, אתה יותר קרוב אל השם. מאמר הנביא מבאר זה. מה? זאת שאלה שנשאלת בפרק שמיני. כן? האם זה מולד או לא? זאת שאלה שנשאלה בפרק שמיני. אנחנו עכשיו בפרק שביעי. ויש לנו כלל שכשאנחנו לומדים, אנחנו לומדים את הפרק לפי הסדר. כן? מה? כן, 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 כן. מאמר הנביא מבאר זה, כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם. יאמר שעוונותינו והן אלו הרעות כמו שזכרנו, הן המחיצות המבדילות בינינו ובינו יתברך. כלומר, ככל שאתה יותר עם מחיצות כאלה, כך אתה פחות יודע את השם. יש פה ספר הכוזרי? אולי? אין פה ספר הכוזרי. יופי. לא. אפשר לומר, כן, זה סוג של עבוד. סוג של עבוד. בספר הכוזרי, בתחילה, מובאים דבריו של פילוסוף. המלך הזמין, מלך כוזר הזמין את הפילוסוף, כדי לדעת מה עליו לעשות, מהו המעשה הרצוי בעיני האלוה. מה עונה לו הפילוסוף? מהו המעשה הרצוי? מה שבראש שלך, אין מעשה רצוי בעיני האלוה, כי האלוה אין לו רצון בכלל. אז מה אתה אומר מעשה רצוי בעיני האלוה? תעשה מה בראש שלך. מה? זה אומר במחירה? אז זה בסדר, הוא מהמפיץ. בסדר, אז אני צריך להיזהר שלא לא להרוס אותו. טוב. כמה אתה? טוב. כן, אז מה כן המטרה של הפילוסוף? אומר המלך, ואומר הפילוסוף לכוזרי, הוא אומר, מה שחשוב זה להיות חכם. כלומר, אתה צריך להידבק בשכל הפועל ולהפוך לפצצה שכלית. בומבה של שכל. זה מה שאתה צריך להיות. זה המטרה. המטרה היא בעצם שתהיה פילוסוף. עכשיו, יש פה מסקנה, וכאן אני קורא את דבריו של הפילוסוף. דורשהו איפה? בקש לך ידיעת דברים על אמיתתם. למען יהיה שכלך אתה, פועל לא נפעל. עד עכשיו אני הבנתי. עכשיו, הפילוסוף מוסיף עוד משפט קשה מאוד. ותדבק בדרך הישרים במידות ובמעשים. כלומר, חוץ מזה אתה צריך להיות מוסרי.
השאלה היא?
למה? אמרת לי להיות חכם. פתאום ברגע האחרון אתה מטיל עליי עוד תיק להיות טוב. למה? אז הוא אומר, כי הם יהיו לך לעזר בהכרת האמת. ויעוררוך לדבוק בעיון ולהידמות לשכל הפועל ההוא. זאת אומרת, אם אתה תהיה עם מידות רעות, יהיה לך קשה להיות חכם. למשל, אם יש לך גאווה, אז אתה לא תרצה ללמוד מאף אחד. מה, אתה תלמד אותי? אני כבר יודע הכל. אז הגאווה תמנע ממך את החוכמה. או אם כל דבר מרגיז אותך, אתה לא תהיה מרוכז, לא תוכל ללמוד. לכן כדאי שתהיה שלב. אם אתה תתקוטט עם כל אדם, לא יניחו אותך בשקט. אם אתה כל הזמן תרדוף אחרי הכסף, לא תוכל ללמוד, וכו' וכו'. זאת אומרת, המידות הן הכרחיות כדי להשכיל. זה קרוב לרמב״ם, ואנחנו צריכים לדעוק אם זה אותו דבר או לא. אז תעלנה בידך מידות ההסתבקות והענבה והכניעה וכל מידה טובה. עד כאן דברי הפילוסוף. עכשיו, האמירה הזאת היא האמירה של הפילוסופיה האסכולית. לדעה הזאת מתייחס רבנו הרב קוק בספר אורות הקודש חלק ג' בחלק הנקרא מוסר הקודש, בעמוד י"ט, בדיפוי השני. יש שני דיפויים, אז כאן אני מתכוון לדיפוי השני, בעמוד י"ט של חלק שלישי של אורות הקודש, המכונה מוסר הקודש. שם הפרק, אחדות המוסר והחוכמה. אמרתי לכם שזה נושא הפרק, נכון? אז גם פה ברב, הנה, אחדות המוסר והחוכמה. אומר רבנו הרב קוק, הפילוסופיה האסכולית. מה זה פילוסופיה האסכולית? זה הפילוסופיה הזאת שבספר הכוזרי. כן, אסכולסטיקה מה שנקרא, זה הפילוסופיה הדתית של ימי הביניים, שעשתה איזה מישמש כזה, איזה סלט מוצלח, של קצת אפלטון, קצת אריסטו וקצת דת. מונותאיסטית. כן? זה הפילוסופיה הסקולסטית, או לשונו של הרב, האסכולית. כן? אגב, מי הפילוסוף שם בכוזרי? איזו שיטה זאת בדיוק? לא, מה פתאום? לא אפלטון ולא אריסטו. אלא אבן סינה. אבן סינה, שהוא בעצם המיזוג הזה בין קצת אפלטון, קצת אריסטו, קצת דת. מונותאיסטית. מה? על מה? על? שמה הוא עשה אבן סינה? היה גם רופא, זה נכון. קראת עליו. כן. כן. האמת היא שהשיטה הזאת מוצאה גם אצל אלפרבי, כן, אבו נאסר אלפרבי, ואצל אלקינדי, ויותר מאוחר, אחרי הכוזרי, אצל אבן רושד. בקיצור, השיטות האלה, ואחר כך אצל תומאס אקווינוס, מה אתה רוצה? אנחנו יודעים איזה פילוסוף זה, פשוט. תשווה את מה שהוא אומר, דברי הפילוסופים האחרים, תראה מה אמרתי. לא, אבל זה פחות או יותר הסגנון של אבן סינה, שהוא היה הניסוח הפופולרי בימי רבי יהודה הלוי של השיטות האלה. בסדר? בזמן הרמב״ם זה כבר היה אבו נאסר אלפרבי. מה, אחר כך זה עבר לאירופה. זה התחיל מהיהודים והערבים בארצות האסלאם, וזה עבר אחר כך לאירופה. אצל אלברכט הגדול ותומאס אקווינוס. וכדומה. טוב, בקיצור, אני חוזר פה לדברים. אומר הרב, הפילוסופיה האסכולית חושבת את המוסר ואת השכל לשני אורגנים מיוחדים מובדלים זה מזה, שהם מחוברים זה עם זה, רק חיבור מוכני. מה זה חיבור מוכני? שהאחד מכין את השני. כלומר, אתה צריך להיות מוסרי, זה מכין אותך להשיג את האמת. אבל לא שיש קשר מהותי. כלומר, זה לא שהנושא הנלמד בחוכמה הוא קשור באופן מהותי למידות הטובות שיש לך. אלא המידות הטובות זה דבר טכני שמכין אותך להשיג את החוכמה. אומר הרב, המידות הרעות מעכבות את ההשגה. אין פה כיסא? יש פה, הנה, יש פה מלא כיסאות. הנה, יש פה כיסאות. Okay. דרך ארץ קדמה לתורה, אני מסכים. אבל השאלה אם דרך ארץ קדמה לחוכמה. למשל חז"ל אומרים, אם אין יראה אין חוכמה, אם אין חוכמה אין יראה. לא מדובר פה על תורה. נכון. אז בואו נראה, אני לא אמרתי מה התורה אומרת. קודם כל מה אומרת הפילוסופיה האסכולית. אחרי זה הרב יגיד לנו גם מה התורה אומרת. אומר הרב, המידות הרעות מעכבות את ההשגה הבהירה, אבל עיכוב זה הוא רק עיכוב תנאי. לפעמים יוכל המשכיל להתגבר על התוכן הרשעתי שלו, אף על פי שלא יכבשנו, מכל מקום יעלה בשכלו להשיג אמיתיות נשגבות, אלא שיעלה לו הדבר בקושי יותר. כלומר, אני יכול להיות רשע, חלילה, ואף על פי כן להיות פילוסוף גדול. רשע לאו דווקא במעשים, יכול להיות גם רשע במידות. אז זה מאוד קשה לי להיות חכם, בגלל הרשע שלי, אבל זה לא בלתי אפשרי. כלומר, אני יכול, אם אני אתאמץ, להוציא משהו כזה חכם, להגיע לאמיתיות נשגבות, למרות הרשעה שלי. ומזה התוכן המפריד את העולמים היסודיים של החיים והמציאות זה מזה, מתהווה אחר כך פרץ גדול בכל תוכני המוסר והשכל, וגם בכל ערכי השקפות העולם ביחד. לא כן אומרת התורה. אז בואו נראה מה התורה כן אומרת. אור ישראל מופיע בגבורה עליונה וישרה, מכרת את האחדות המלאה והמתאימה, השכל והמוסר אינם אורגנים שונים, שרק על ידי אמצעיים צריכים הם להיות מחוברים זה עם זה, נשמה אחת, עצם אחד הוא, ושמרתם ועשיתם, זה המוסר, כי היא חוכמתכם ובינתכם, זה השכל. כלומר, אם אתה שומר ועושה, זאת חוכמתך ובינתך. ואותה האחדות של החוכמה והמוסר, מורה, שכל החשכה שכלית, לא סירם, אתה רואה, בלבלת אותי. שכל החשכה מוסרית היא בעצמה החשכה שכלית. כלומר, אם אתה מקולקל במידות, אז יש אמיתות שלעולם לא תשיג באופן מהותי, כי יש קשר מהותי של אחדות בין התכנים הנלמדים על ידי השכל לבין המידות המופיעות בנפש. לא, עצם אחד. לא שהיא החוכמה, אלא מאוחדים. לא, כן. עכשיו, באותה הפינה שהרשעה מונחת שמה, שמה איוולת שוכנת, ובאותם החיים שפגימה רוחנית שוכנת, אין הזיו האלוהי מתגלה כל עיקר. ואז הוא מביא כאן משפט מהזוהר, שכינתה לשריה באתר פגים. כן, אין השכינה שורה במקום פגום. על כן, התשובה מכל חטא הוא תמיד תנאי עיקרי בתכונת חוכמת ישראל. כלומר, אתה רוצה ללמוד תכנים עליונים, קבלה, סתרי תורה, קודם כל נבדוק איפה אתה מבחינה מוסרית. זה תנאי עיקרי, ולא תנאי מוכני. כן, מה שאלתך בני? דבר.
מי שמאמין בשיטה הקודמת,
כן. ודאי.
לא, מה שהשיטה שלו, תופס את הדבר.
לא.
אבל
הוא טועה. זאת אומרת, מה שאומר כאן הרב, זה שאם יש קלקול במידות, בסופו של דבר גם הידיעות המדעיות תהיינה מוטעות. באמת הוא לא יודע, הוא יטעה. לא יכול להיות, לא נכון, זה לא נכון. אין בור ירחת ולא עם הארץ חסיד. כלומר, אם אין דרגה מסוימת של חוכמה או של ידיעה, אי אפשר גם להיות ישר במידות. שחושבים שהם טובי לב, אבל אם אין שם שום חוכמה, הוא לא יכול להיות חסיד. בגלל שכל המידות הטובות האלה, הוא לא יודע איך להוציא אותם אל הפועל. כלומר, אנחנו במצב קשה בימינו. למרות שחז"ל אמרו, אם אין חוכמה אין יראה, ואם אין יראה אין חוכמה, היום אנחנו נמצאים במצב מאוד קשה, שבו אנשים בוחרים להיות או יראים או חכמים. בעיה. עכשיו, מדוע? כי יש אנשים שבחרו להיות חכמים, אז הם קצת פחות יראים. אז אלה שרוצים להיות יראים, מגיעים מכאן למסקנה שלא טוב להיות חכם. רבי נחמן מברסלב אומר שצריך תמימות ויראת שמיים פשוטה על ידי דבקות בצדיק שהוא כן עוסק בחוכמה. כן, אבל הצדיק עצמו כן עוסק בהתחכמות. זאת אומרת, בתורה סמך דלת בליקוטי מוהר"ן, בפסקה ג', אומר רבי נחמן, שאף על פי שצריך להתרחק מאוד מאוד מהאפיקורסות הזאת השנית, הבאה מן החלל הפנוי, כן, יש האפיקורסות הראשונה, שיש עליה תשובה, האפיקורסות הבאה משבירת הכלים, שאף על פי שהיא רעה מאוד, אבל יש עליה תשובה. אבל האפיקורסות הזאת השנית הבאה מהחלל הפנוי, שהיא שאלות שאין עליהן תשובות, צריך מאוד להתרחק מהן. כי באמת הקושיות אינן קושיות וכל הקושיות בטלות מעיקרה, אבל משום שאינו חכם ליישב, נראה לו כקושיות גדולות. לכן צריך מאוד להתרחק מזה. ואם כל זה, אם יש צדיק שהוא בחינת משה, הוא צריך דייקה לעיין בדברי האפיקורסות הזאת השנית. משום שעל ידי כך, הוא מוציא כמה נשמות שנשקעו לשם. על ידי שמשהו מעיין באותן החוכמות שאינן חוכמות. אז מה אומר רב נחמן? הוא אומר בעצם שהצדיק הוא צריך לעסוק בפילוסופיה, הוא צריך לעסוק בחוכמה, ושהחסידים לא יעסקו בזה כלל וכלל, אלא יסמכו עליו. זה משהו. זאת אומרת שיש בכל זאת נפש אחת מרכזית שהיא כן עוסקת בזה. בכלל לא, למה? לא, כלומר, זה גורם, כי מי שאיננו עוסק בחוכמה הזאת, איך נדע, איך הוא ידע אם הוא לא עושה טעויות? הרי אין בור ירח חטא ולא עם הארץ חסיד. אז ברוך השם, הוא מחובר לזה צדיק שיש לו כן. יש מרחק ביניהם בגלל ש... כן. לא אמרנו שהחוכמה זה היראה. לא אמרנו. זה כן, מאוחד. אז כנראה שהרב קוק מתכוון ללא כל חוכמה ולא כל מוסר. מוסר במדרגתו הגבוהה וחוכמה במדרגתה הגבוהה. כנראה. כן? תנסה, אבל רק מסקנות נכונות, בבקשה. כן? האם אני יכול להסיק מסקנה? המסקנה היא שאי אפשר להיות חכם בלי להיות מוסרי.
לא, זה ברור.
ברור. אז תקנה לעצמך מידות טובות וחוכמה. נו, אם אתה תחזור הביתה עם המסקנות האלה, אני סופר מבסוט. הרי זה בדיוק כמו שהרמב"ם רוצה. פרקטי. אז אתה, נגיד, רואה את השכנה, ואתה אומר לה, בוקר טוב, גברת בליבנסקי. שזה דבר מוסרי וטוב. אבל כל מה שאתה מבקש, זה בעצם מה שעסקנו בו בפרק רביעי. היית בזמן שלמדנו פרק רביעי? נו, אז שם עסקנו בקניין המידות הטובות, איך קונים את המידות. ויש ספר נפלא שמסביר איך קונים את המידות באופן מעשי. זה ספר מסילת ישרים. כן, מסיעת ישרים הוא באמת הספר, כן, שווה. עכשיו, מה שמיוחד בספר מסיעת ישרים לעומת שאר ספרי מוסר, זה כדאי לדעת. כן? כל ספרי המוסר אומרים מה טוב ומה רע. אבל המסיעת ישרים הוא גם אומר למה. כלומר, הוא מוכיח את מה שהוא אומר. אין דבר שהוא כותב שהוא לא מביא לו הוכחה. כלומר, הוא רוצה שזה יעבור גם דרך השכל. כן. נכון. יפה. שאלה יפה. נכון. הביצה לפני התרנגולת, או התרנגולת לביצה? נכון. אני חוזר לשאלה. שאלה היא באמת בסיסית מאוד. אם אין יראה, אין חוכמה. אם אין חוכמה, אין יראה. אז איך מתחילים? הרי אני נגיד, תגיד לי, תתחיל בעירה, בלי חוכמה זה לא ילך. תגיד לי, תתחיל בחוכמה, בלי עירה זה לא ילך. נכון? שאלה טובה. אז חזל אומרים, תתחיל עם קצת עירה. נכון. תתחיל עם קצת עירה. קצת עירה. וזה, בקצת עירה שיש לך, יש קצת הבנה גם כן. ואז אתה תגיע לחוכמה, שמתוכה תגיע ליראה אמיתית. זאת אומרת, זה משהו שמזין את עצמו. מתחילים בקצת מידות טובות, אינטואיטיביות. בקצת ההבנה, בקצת מידות האינטואיטיביות האלה, יש חוכמה גנוזה. בסדר? מתוך כך אתה תגיע לחוכמה, ומתוך כך ליראה עליונה. אבל זה מאוד חשוב, אדם צריך להתחיל מיראה. לכן ילדים קטנים לא מלמדים אותם תחילה חוכמה, אלא מלמדים אותם תחילה יראה. ואז הוא יודע לאיזה כיוון למצוא את החוכמה. לעומת זה, מי שלא קדמה לו יראה לחוכמתו, הרי כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, מי שלא הגיע לזה, אין לו סיכוי לצאת מזה. כלומר, מי שאין לו אין לו מידות טובות או יראת שמיים בסיסית מלכתחילה, והוא קודם כל נפגש עם החוכמה, אין לו סיכוי להגיע לכלום. ברוב חוכמה, רוב כעס. השכל. אינטלקט. כל וחומר בתורה. אם אדם ניגש לתורה בלי מידות טובות, אוי ואבוי, נגמר. כן? לכן יש על... מה? סימן שהיה לו מוטב קודם. כתוב, מה חזירו למוטב? משמע שהיה לו מוטב קודם, שצריך לחזור אליו. כל אדם כמעט, ברוך השם, יש לו את זה. זאת אומרת, כמעט כל אדם יש לו שלב ראשוני בחיים שלו, שבו הוא עסק בתיקון מידותיו לפני החוכמה. כי כל אדם היה ילד לפני שהוא היה מבוגר. אבל אם הוא שכח שהוא היה ילד, אז הוא בסכנת נפשות. נכון? כלומר, הקדוש ברוך הוא סידר את החיים שלנו בצורה יפה. הוא סידר שאנחנו קודם כל ילדים, אחר כך נערים, ואחרי זה מבוגרים. למה הוא עשה לנו את זה? פשוט, כשאנחנו ילדים, אנחנו בעלי יראה. יראת שמיים, אמונה. אמנם אמונה, במה? בשטויות. אנחנו מאמינים בעבודה זרה כשאנחנו ילדים קטנים. למשל, כן, הגננת אמרה, כן? דברים כאלה. זה יש יראה. אמנם יראה אלילית, אבל זאת יראה. אחר כך כשאנחנו נערים, כן, הרי ברור, אמרתי לכם שאחת הילדות שלי אמרה לי שאלוהים נמצא בתקרה של הגן. זה ברור שזאת עבודה זרה, ושביום שיבואו טרקטורים להרוס את הגן, אז האלוהים שלה יברח אל העצים. כן? ברור, אז יש פה איזה בעיה, אם כן, יש, ודאי שזאת אמונה אלילית, אבל זאת אמונה על כל פנים. מה, אסור לתקן את זה. אסור לתקן את זה כי ילד לא יבין. כן? אם תגיד שלאלוהים אין צבע, אז הוא יחשוב שאלוהים הוא שקוף. כן? עכשיו, אם כן, זה ברור ש... אבל יש קצת אמונה. אחר כך הקדוש ברוך הוא סידר שאנחנו נערים. אדם שהוא נער, אז למה הוא הופך להיות? אפיקורוס. הקדוש ברוך הוא סידר שכל אדם, אם הוא בריא, הוא אפיקורוס בגיל הנערות. כי כשהוא נער, הוא מתחיל לשאול שאלות, הוא רוצה דין וחשבון על כל מה שלימדו אותו. כל מה שאמרתם, אז מה? כן? רוצה לבדוק האם זה נכון, זה לא נכון. אז אם האדם מצליח להיות עובד עבודה זרה כראוי בילדותו, ואפיקורוס כראוי בנערותו, אז יש לו סיכוי לסינתזה דיאלקטית שתביא אותו גם להיות מאמין בבגרותו. אז זה אחת מהשתברויות, או שיהיה המאמין, או שיהיה מבולבל. שזה מצוי אצל רוב בני אדם. מובן? טוב, בואו נמשיך. ודע. שכל נביא לא נתנבא אלא אחר שיהיו לו כל המעלות השכליות ורוב מעלות המידות והחזקות שבהן. והוא אומרם, אין הנבואה שורה אלא על חכם, גיבור ועשיר, וחכם הוא כולל כל המעלות השכליות בלי ספק, ועשיר הוא ממעלות המידות, רצוני לומר ההסתפקות, מפני שהם קוראים המסתפק עשיר. והוא אומרם, בגדר העשיר איזו עשיר השמח בחלקו. רצונו לומר שיספיק לו מה שימציא לו זמנו ולא יחב מה שלא ימציא לו. וכן גיבור, הוא גם כן במעלות המידות, רצוני לומר שאני כוחותיו לפי הדעת והעצה, כפי שבירנו פרק חמישי, והוא אומרו איזה הוא גיבור, אבל כובש את יצרו. לא, לא דווקא, אבל בואו נראה, כן, פה הרמב״ם אומר שכדי להיות נביא, אתה צריך קודם כל הכנה מסוימת, והיא המעלות השכליות והמעלות המידותיות. השכליות כלולות, מה? כן, כן, אני יודע, אני אתייחס לזה. כנראה בשיעור הבא, כלומר, אחרי יום העצמאות. אבל, כלומר, המעלות השכליות הכלולות באיזה הוא חכם, והמעלות המידותיות הכלולות באיזה הוא עשיר ואיזה הוא גיבור. טוב, אבל זה פה פותח דיון מאוד מאוד רחב, מדוע דווקא המידות האלה ומדוע ההבדל הזה בין רוב לבין כל. בכל זה נצטרך להתעסק בהרחבה בעזרת השם בלימודנו הבא. שלום.